יש אומרים שאל יפסיע פסיעה גסה ואל ילף בקומה זקופה. כשם שקצוות מצד אחד הידור ומצד אחד ביזוי מוגדרים בהתארה חיצונית, בתיאורים חיצוניים, מה שמבואר ביציאה כשהוא מבוסם מצד אחד ומנהלים מטולאים מהצד השני, כן נמצאים גם תנועות, יש כל מיני תנועות, מצבים גופניים. יש תנועות של כבוד שיותר מדי, אדם הולך בפסיעה גסה, זה מביא לידי רגש של גאווה מאוסה, ויש תנועה של ביזיון וקלות ראש עד שמאבד את רגש הכבוד המנומס שראוי למשך על איש חכם. פסיעה גסה היא תנועה מבוהלת, הפוך, פסיעה גסה אומר, מתאר לא של גאווה אלא של תנועה לא מבוהלת שמבטאת משהו לא מכובד, לא רגוע. הפך תנועת הגאה, הגאה להפך, הוא הולך לאט לאט, מהלך קו בצד הגוזל, כמו שתיאר המצילת ישרים. והליכה בקומה זקופה היא צד ההתהדרות של תנועה שמביאה לידי גאווה יוצאת גבול היושר. אז אם כן יש פה גם שתי צדדים, ככה הרב מסביר. פסיעה גסה זה הצד של ההתנהגות לא מכובדת, מרוב בעלה, משהו לא מיושב, וקומה זקופה זה מתאר התהדרות יתרה. מפרטת הגמרא את ההנהגות השונות של תלמיד חכם. הנהגה ראשונה, אל יצא כשהוא מבוסם לשוק. אמר רבי חייא בר דרבה ואמר רבי יוחנן, כל מה שכתוב את זה זה רק במקומות שחשודים על משכב זכר. כמו כן אומר רב ששת, שלא אמרן אלא בגדו, אבל בגופו, אם אדם שם בוסם על גופו, זהה מה ברלי. אז יש כבר זהה, אז הריח קצת מתשתש מהזהה. עוד הלכה אומר רב פאפה, ושערו נמי כבגדו דמרי ואמרי לה כגופו דמי. השיער יש מחלוקת האם זה כמו בגד ואז אסור לשים על זה בוסם, או שזה כמו גוף ואז מותר לשים על זה בוסם. ההתהדרות המפנקת את הנפש היא מצד עצמה דבר הדור ונאות. לאדם שם קצת בוסם כדי להרגיש טוב, זה בסדר, אבל במקומות שיש בה, מפרשים את זה לא נכון, מפרשים את הבוסם כפירוש יצרי, זה הופך למגונה במקום שהוא דומה לקיור ופריצות. וחוקי המוסר נגדרים גם מצד הטבע הישר, ראוי למי שמתגדל בחוכמה להיות נשמר מהם באורח נשגב יותר מאיש המוני שהוא קרוב אל הטבע. אנחנו מצפים מאדם גדול בחוכמה לחוקי מוסר יותר נעלים, על מי שכחות נפשו רמים, אנחנו מצפים ממנו להתעלות על הטבע וחוקי המוסר שברואים לבנות מצד החוכמה, ומילא הגנת הטבע מתבטלת ממנו. הוא מסביר הרב שכשאדם הוא לא תמיד חכם, הוא אדם המוני, אז אמנם הוא מתנהג בצורה טבעית, אבל בתוך הטבע יש איזונים, בתוך הטבע עצמו יש כל מיני איזונים, מצד אחד יש נטיות שליליות, אבל בתוך הטבע יש גם אינסטינקטים שמשמרים את האדם, כל מיני נטיות של בריאות כאלו, בריאות טבעית. אבל כשאדם הוא גדל בחוכמה, הוא עוזב את הנטיות הטבעיות, וכשעוזב את הנטיות הטבעיות הוא מאבד גם את הבלמים, הוא מאבד גם את השמירה של הטבע. לכן הוא צריך לבנות הנהגה שלמה וכל מישורי החיים הנהגה אחרת שכולה בנויה על פי החוכמה, כמו שהגמרא אומרת שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. יש לזה כל מיני הסברים, אבל אחד ההסברים הוא שכשאדם גדל אז הוא עוזב את הנורמליות בהמון נישורים, אז הוא מאבד גם כל מיני מערכות של איזונים ובלמים שקיימות בצורה טבעית, ואז הוא צריך לבנות הכל מחדש. כן, לכן חייבים לצרף מוסר וחוכמה ויראת השם להרחבת התבונה. ומוכרח הדבר שיצאו פרצים גם בדרכי המוסר הטבעיים. זה, כן, ברגע שגדלים בתורה ובחוכמה צריך לבנות את כל העולם המוסרי מחדש, ולכן זה גנאי מיוחד דווקא לתלמיד חכם. כי לכאורה, האם הבעיה היא יצרית שמשכב זכור, אז למה דווקא תלמיד חכם? שכל אדם ייזהר. אלא שבן אדם יש להם הגנות טבעיות. אבל תלמיד חכם, דווקא לא שהוא יוצא מהסדר הרגיל, הוא צריך לבנות מערכות אחרות של הגנה ומוסר. אומר הפאפה, כל האיסור זה ראוי בגד. יש לומר, שאין יסוד דבר משום חשד פשוט. לפי רפאפה הבעיה היא לא סתם שחושדים בו שהוא יהיה משקף זכם, לפני גועל הנפש המוסרית המתעוררת לרגלי מראה הדומה לכיעור לפי מצב המוסרי השפל של המקום. זאת אומרת, זה לא שחושדים בתמיד חכם שהוא נוטה למשכב זכור. אלא כיוון שיש בעיה כזאת, אז אדם שהוא נמצא בחברה ששם יש מצב כזה שפל ומוסרי, אנחנו מצפים ממנו לביטוי שעת נפש, לביטוי של ריחוק מזה. אני לא שייך לזה. כיוון שזה המצב, יש תופעה כזאת, האדם צריך לבטא ריחוק בגופו, שזה המעבר עלי, ואף קודם שעברה, עוד לפני, גם עוד לפני שעה זה המעבירה את הריח, הדבר מורגש לתועלת שלכך החקת החיור, ואין אמור לדרוש עם קיום מוסרי בנפש המרגיש. כולם מבינים, וזה ניכר לאדם, שהוא עושה את זה רק בשביל עניין גופני, ואין בזה שום בעיה מוסרית, הוא לא מנסה להפיץ ריח לסביבה, אז לכן גם נפשית זה לא משפיע עליו לרעה. בגופו ישנם תרתי לטיבותה. קודם כל ידוע שהמטרה היא רק להעברת זהה, וזה לא מעורר רגש קיור, זה לא משהו שנראה מוזר או חיצוני או יצרי, זה רק ניקיון. ועוד יותר שהזהה גם מעבירה את זה, זה לא מחזיק הרבה זמן, זמן רשום. אבל בשיער יש להסתפק. מצד אחד יש צד הכרח בזה לבשם את השיער על פי מנהג בני אדם. זה לא מותרות גמור, זה לא כמו ביסום הבגדים. זאת אומרת שזה כן פיזי, זה כן שייך לגוף, זה לא רק בשביל הקישוטים החיצוניים. מצד שני, אבל זה לא נשאר, זה נשאר זמן, כי אין הזעם עברתו בשיער, ולכן יש ספק. לכן אם נבוא לחוש מדבר מחשד פשוט, כיוון שהוא עומד, הריח נשאר, עומד, אז מצד זה ראוי לאיסור. אבל אם נאמר שרגש הכיור הוא לא בגלל החשד, אלא בגלל תכונת המותרות שיש בזה, וזה מה שגורם לפריצת, מעורר על פריצת מוסר רגיל לפי שפות המקום, אז יתכן לומר שבשיער אין אווירה של מותרות, אין את אותה תכונה, כי על כל פנים אין הדרך של מותרות, ואז יש צורך בזה להעביר על כל פנים קצת זיה שנמצאת בשיער, אבל פי שינה מרובה כל כך שתהיה מעברתו לריח בסום. לכן יש ספק בשיער, כי מצד אחד זה נורמלי, זה לא נועד לשם הפצת ריח, מצד שני בכל זאת זה נשאר, שזה רושם, אז אולי זה אסור. דין נוסף שאמרנו, שלמרות שתמיד חכם לא יתהדר, מצד שני גם אסור לו להתבזות. אל יצא במנהלים המתולאים. הנה שואלת הגמרא, ורבי חייא בר אבא נפיק יצא במנעליים של טלאים. אמר מזוט רבי דרב נחמן, בטלאי על גבי טלאי. כל מה שאסור זה טלאי על גבי טלאי. ולא אמרן אלא בפנטה, בחלק העליון של הנעל. אבל בגילדה, בסוליות, למטה, זה לזן, וזה בסדר, כי זה לא נראה, זה מתחת, אז אפשר לעשות שם טלאי על טלאי. וגם בפנטה, לא אמרן, אלא באורחה, רק אם אדם יוצא לדרך. אבל בביתה, אם אדם בתוך הבית, מותר לו ללכת עם נעליים מטולאות. ולא אמרן, אלא במות החמה. אבל למות הגשמים, כיוון שבין כה הכל מכוסה בוט, בזמנם ככה היה, כל הנעליים בין כה מלאות בוט, אף אחד כבר לא רואה אם יש טלאים, אין טלאים, אז אפשר ללכת איך שאתה רוצה בחוץ. הרגשת היופי, ראוי לאדם שלם שלא יימשך אחרי יותר מדי. זה לא טוב להיות משועבד ליופי, נכון? עד שיהיה משועבד ולא יכול לסבול דבר שאין בו חן ויופי חיצוני. כשאדם יותר מדי רגיש, ענים טעם, כל הזמן רק חשוב לו היופי, זה לא טוב. כי באופן כזה יהפך לו החוש הזה שניתן לו לעדן את החיים, חבש בכל נתן לנו את היופי כדי שאחרים יהיו קצת יותר מורדנים ומרחיבים את הדעת ושמח את הנפש, במקום שזה משהו שיעזור לחיים, זה הופך להיות דבר שהוא אנחנו תלותיים בו ולא יכולים לתפקד בלעדיו, והופך להיות מקור של דאבון ושיממון נפש, יוצר בטלנות נפשית, שיתוק, שיממון זה שיתוק. כי בכל מקום שלא יתמלו חוקי היופי לפי טעמו, ימצא בו קצפה, הוא רק מרגיז אותו, מפח רוח. ואם אדם יותר מדי משועבד לתנאים חיצוניים, אז אם התנאים החיצוניים לא נמצאים כמו שהוא רוצה, אז הוא לא מתפקד, וזה לא טוב, הוא מתרגז. זה לא, אתה יותר מדי תלותי. אז מצד אחד זה חשוב שהצדדים האלו של חשבת הנעימות ושעדינות והרחבת דעת, אבל לא שיעבוד. מצד שני, לא ייתכן להתעמר, להתעלל בכוח הנשגב הזה. אי אפשר לריב כל הזמן עם נטיית היופי שבאדם, עד שימחה כרגש הנכבד הזה של נטיית היופי והעידו. כי יש פוטנציאל ברגש הזה, הוא מכוון לרומם את הנפש, להכין את האדם לדעת האמת וכבוד אמיתי, זה יכול לעזור לאדם. עד שיקח חלק רשום בשלמות האמיתית. זה יכול להיות אפילו בעל ערך בהתקדמות רוחנית, שההתקדמות הרוחנית ידעת את השם והתענגות על טובו ותפארתו. ואדם שיש לו רגש של יופי ורגש של נעימות, אז יש לו רצון להרחיב דעת ויש לו כבוד עצמי, הוא יודע מה זה עונג, עונג בכלל ועונג רוחני. רבי חייא בר אבא נפיק יצא עם נעליים מתולות להורות, רוצה, זה הפגנה, הוא רוצה להראות, זה לא סתם שהוא יצא, הוא דאג שכולם יראו שהוא יצא עם נעליים מתולות, להראות שראוי להרשים בם בנפש רושם בלתי קפיד. אני לא מקפיד, אתם רואים, אני משוחרר, לא משועבד אל נועם חמדת היופי. אתם רואים, נא להשתחרר מהעניין הזה, אתם רואים, אפשר ללכת, לא קרה שום דבר, אנחנו מתפקדים למרות שזה לא מי יודע מה יפה, ממשיכים לתפקד. אז זה חשוב לאמיר, לומר את זה. רבי אבא רבא רוצה להגדיר, אנחנו בני חורין, אנחנו לא משועבדים לאביבים, אין משהו יפה. אז מה? אז מה, בגלל זה לא נתפקד? ואם זה לא הכי נעים ולא הכי מסודר ולא כמו שרצינו, אז מה? ממשיכים לתפקד. מצד שני, לעומת זאת, אם הוא היה עושה טלאים חזקים מדי, יותר מדי מוטלם, באופן שעושק את הרגש הנחמד הזה של ההידור והיופי, באופן יותר מדי בולט, כדי שלא לטשטשו מעיקרו, יבוא למידה שלא ימצא בו כוח להשתמש כערכו בפן הרוע. אם נגזים, אם יותר מדי נדכה נטיית היופי וההדר, אנחנו עלולים להטיש את הנטייה הנפשית הזאת שהיא חשובה. לכן שוב גם נדרשת פה מלאכת האיזון, להימנע מטלאי על גבי טלאי, כי כוחות הנפש בסוף מושפעים מהפעולות ומהלבושים. צריך לדעת שאיך שאדם מתנהג, איך שאדם לובש, כל הדברים החיצוניים האלו הם לא סטנדרים חיצוניים, הם משפיעים על הנפש של האדם. איך שאדם נראה ואיך שהוא מתנהג, זה משפיע על הנפש שלו. אפשר לראות את זה בהרבה מקומות, שזה לא סתם, זה יוצר קשר. אפילו שמעתי פעם מרב תמיד חכם, היה דיון האם מותר בשבת לצחצח נעליים בצבא במקומות שביהודה ושומרון שעומדים במחסומים ובכל מיני מקומות כאלו בערים. אז האם מותר לצחצח? זה יכול להיות איסור דאורייתא לצחצח נעליים. אבל הייתה סברה שכשחייל מגיע עם נעליים בצוחצחות, זו סברה שבחילות מסוימים אומרים אותה, בחילות אחרים נראה לי לא אומרים אותה, זה תלוי באיזה חייל אתה. אז בחילות מסוימים אומרים שאם אתה מגיע עם נעליים בצוחצחות, אז המעמד כלפי הסביבה הוא מראה שאתה חייל רציני, וגם כלפי עצמך אתה בעמדה פחות מרושלת נפשית. גם אדם שהוא מרושל חיצונית, חייל שהוא מרושל חיצונית, אז זה גורם לו לרישול נפשי גם כזה, אז הוא נהיה פחות ערני, הוא נהיה פחות סמכותי, לא רק כלפי הסביבה, גם בעיני עצמו, כלפי עצמו, הדימוי העצמי שלו. ואז יש סברה פה ביטחונית, זה הפך להיות סברה ביטחונית, אז זה הדיון שלם, האם זה אפשר להפוך את זה לסברה ביטחונית ולהגיד למה שמותר לצחצח נעליים במקום כזה. טוב, אני לא מכריע פה הלכה, אני רק אומר שלפעמים יש סברה כזאת, שההופעה החיצונית משפיעה על מעמד הנפש, על תחושות הנפש של האדם. לכן שני הרשמים הם סימנים מדריכים לשביל האמצע. צריכים פה ממוצע, לא להיות תלותי ברשמים החיצוניים, אבל לדעת שזה לא סתם, יש לזה משמעות וצריך להיזהר.
בכל נטיית הנפש יש חשש שהם יחניקו אותם יותר מדי.
כן, בטח. ראוי שיקנה האדם עם חלק ההקפדה על רגש היופי שהוא מתנהג בחיצוניותו, כמו שזה חשוב לשים לב לא לבזות לגמרי את נטיית היופי של האדם. צריך גם לשים לב לרגש, שלא בשביל הקפדת הרגש למצוא רק קורת רוח לעצמו מיוסד הרגש הזה. הרגש הזה הוא לא רק בשביל עצמך, קורת רוח לעצמך, כי ברוב החיצוניות ירגיש בזולתו יותר מאדם עצמו, אלא שרוי להשתמש גם בזאת הקפדה עם הגבלותיה גם לרומם את הנפש למעט אהבת הרעים במעלת העליון. זאת אומרת, צריכים להבין שהרצון ליופי ולהדר ולנוי יש לו שני פנים. פן אחד כלפי עולמך הפנימי, שאתה תרגיש טוב עם עצמך ותרגיש נעים, קורת רוח, אבל זה גם קשור לסביבה. צריך לדעת שאם אדם מופיע בהופעה יותר מדי מבוזה, אז לא רק שהוא פוגע בעולם הנפשי שלו, הוא גם פוגע ביכולת שלו ליצור קשרים עם הסביבה. הסביבה עלולה לפרש את ההתנהגות המאוד מרושלת של האדם כסוג של חוסר רצון לקשר, כחוסר אתה לא אכפת לך מהסביבה, אתה בעצם זר לסביבה, אתה לא חוסר רצון להיות חלק מהחברה האנושית. אתה רואה בן אדם לבוש מאוד מוזר, מאוד משונה, מאוד מרושל, מיד נמצא לך שדר שהאדם הזה הוא בעצם לא ממש שייך לחברה, הוא מתבודד כזה, הוא שייך לעצמו. וצריך לשים לב לזה, כי יש חשיבות לאהבת רעים. מה ידע לחסני לחבר פה תעביד, ויתרון פה של דיוק ראוי לנפש עדינה וישרה, לדאוג שאתה לא מזלזל בכבודו של מישהו. נגיד אתה קובע פגישה עם איזה בן אדם, ואתה מגיע בצורה מאוד מאוד מרושלת, האדם עלול להיפגע מזה, זה נראה לו כאילו אתה מזלזל בכבודו. כי ישים תכלית ההתהדרותו למנוע מחברו גם רגש בלתי נעים שמתעורר לרגלי מחזה לא נאה, כל שכן אם זה מחזה כאור, ויכוון עם זה להיות גורם לאותה קורת רוח שבאה מראייה, רעיון של יופי וסידור. זאת אומרת, צריך גם לדאוג לקורת הרוח של השני, שני צדדים, א' של השני לא ירגיש רע, ב' שגם השני ירגיש טוב, זה גם חשוב. על ידי זה הביא לו הרגל של הקפדת יופי גם הטבת מידות. זה לא רק שאתה מקפיד על גמי עצמך לקורת רוח, זה גם עניין של מידות, לשים לב לזולת במידה מרובה, וראו לפי זה להרשים בזה, ומה שיראה בפועל, יש לסברה אם כן, האם אתה בבית או בחוץ, איך זה נראה לסביבה. כל זה, כל זמן שזה הרגע שאינו עובר לזולתו, אז הוא מקטין את ההקפדה. לכן בגילדה, בסוליות למטה, שאדם לא רואה, למרות שבעצמך אתה מרגיש קצת איסטניסיות מהמראה המכוער של תלי גבי תלי, אבל כיוון שזה לא כלפי הסביבה, אז לא נורא, לא פגעת ברגשות של אחרים, פחות נורא. או בבית אומות הגשמים, יפה לקבל אותו רואה שלפעמים, כדי להטביע בעצמו רגש של תעודה, זה שאתה כלפי עצמך לפעמים מקפיד על הרגש היופי, לפעמים לא, כי יש גם תעודה, מטרה שבדרשת היופי. בהתפתחות של ההכרה, מצד שני צריך לשים לב, עד כמה החובה מוטלת להיות מרגיש את עומר קצר ועונג של זולתו. צריך לחשבן בתוך זה, כי יכול להיות שכלפי עצמך אתה יכול להסתדר, אבל תשים לב מה עם הסביבה, להשתדל בהוספת עונג ושמחה לחבר, להתרחק מכל דבר שגורם צער לחבר או קוצר נפש לחבר, אפילו בדרך רחוקה, באורך רחוק. אם כן, לסיכום, שלושה סוגים כוללים יש באופני הנהגת רגש הנימוס. כשאנחנו מדברים על נימוסים והליכות והתהדרות חיצונית, שלושה סוגים יש להבחין: צד שאינו מורגש לזולתו, ובזה ראוי לקבוע בו צד של מיעוט הקפדה. כשזה לא שייך לחבר, אז לא צריך להכפיד כל כך, אבל צריך קצת כדי להקנית לעצמך על ידי הקפדת היופי חיצוני רגע של אהבת זולתו, והכניסה בתוך תוכו של רגשות נפשו. זאת אומרת, צריך פה תשומת לב לשילוב בין שתי הסברות. הוא מחלק מצבים: אחד, טבע העניין שאינו נוגע לזולתו ולא ימצא עסק בהרגשה זו להתנעים בה או להיות מצטער ממנה, אפילו רק באיזה רושם של קוצר רוח. יש אם כן דבר שבכלל לא נוגע לזולת, אין לזה שום משמעות לזולת. ב', מצד המקום שלא יגיע זולתו שמחה מפני המרחק. 2, יכול להיות שזה לא רק בגלל שזה לא משפיע על החבר, אלא שהוא לא ייפגש עם זה החבר, כי זה מאוד רחוק מהחבר. 3, מצד הזמן, המקרים הם כאלו מצד הזמן שזה לא ישפיע על החבר לרע. מדונה של הקפדה הקטנה ודקדוקיה, רשום מצב העניין בהבדל שבין פינטה לגילדה. זה חילוק הראשון, בין פינטה לגילדה זה ההבדל, האם זה כמה גנאי זה יוצר כלפי הסביבה, כלפי החבר. שבגילדה מצד העניין אין איזו לא הצעות על הקפדה, פחות חבר מקפיד. זה לא שהוא לא רואה את זה, הוא רואה, אבל פחות ניכר, אז פחות אכפת לו. בהבדל שבין ביתה לאורחה, זה חילוק מצד המקום. כן, יש דבר שהוא שייך למקום כזה שיותר צריך להקפיד, מקרב הדבר לאותו חלק של דמות מצד המקום, איפה ראוי להגדיל הקפדה ולעומת זאת להקטין אותה. ויש הבדל מצד הזמן, הבדל בין ימות החמה למות הגשמים, לבין המצב הזמן שבכל אלה ראוי להסתכל בהמוני המונים של מקרים דומים. כל זה בעצם רק סימן, הדוגמאות, מה שאנחנו לומדים כאן זה דוגמאות, ומכאן צריך להשליך להמון המון נושאים אחרים. זה רק דוגמה לעיקרון של חשיבה ותשומת לב וערנות. אינו דומה מפגש עם בן אדם בערב חגיגי לערב רגיל, זה זמן אחר. אז ההתייחסות היא שונה. ולא דומה שאתה קובע פגישה עם בן אדם באיזה ברחוב, באיזה גן ציבורי, אם אתה קובע את הפגישה באיזה משרד חשוב, אז המקום משפיע. זאת אומרת, צריכים להיות ערנים לכל הדברים, הזמן, המקום. יש לא דומה אם יש איזה לכלוך קטן בחוצה שלך אבל אתה מחוסה באלף חליפות, לבין אם לכלוך הוא בחליפה העליונה. כל הדברים האלו צריך לשים לב, לפתוח את העיניים ולא לזלזל בזה, כי זה משפיע על אנשים. אנשים לוקחים את זה ללב ומתרגשים מזה. אז צריך להתחשב ברגשות של הזולת. גם אם אתה בין אחד לבין עצמך מרגיש שזה לא משנה לך, לא משפיע עליך, גם אם אתה תבוא לחתונה של חבר במכנסיים קצרים ובחולצה קצרה ולא לחגיגית, אתה מרגיש את השמחה בלב היא אותה שמחה, נכון? אבל צריך לראות שאולי אמא של החבר תיפגע, ואמא שלו תיפגע, זה לא טוב. אנחנו צריכים לשים לב לזה שהיא תרגיש טוב. כן,
הברכות פה הם רק לתלמיד חכם?
כן,
מי נקרא תלמיד חכם?
תלמיד חכם, אדם שאכפת לו מעולם הרוחני שלו, שזה מרכז החיים שלו. מרכז החיים שלו זה העולם הרוחני שלו, זה הדבר שהכי מעסיק אותו, העולם הרוחני. אדם שמעסיק אותו העולם הרוחני, אז הוא עכשיו נכנס להסתבכויות. אדם שהוא לא שייך לעולם הרוחני, אז זה מאוד פשוט, הוא עושה מה שכולם עושים, ככה זה בדרך כלל. אדם שממש מעניין את העולם הרוחני, הוא מתחיל לשאול שאלות. רגע, הרי זה לא חשוב באמת, וזה לא משמעותי, וזה לא מדגדג לי. וכן, אבל צריך מצד אחר לשים לב לסביבה, ולשים לב שאתם פתאום העולם השם של סברות שמתפתח. כשאדם לא נכנס לעולם הרוחני, זה מאוד פשוט, הוא פשוט עושה מה שכולם עושים, ככה זה הנורמה. כולם הולכים לחתונה עם חליפה, הולכים כולם חליפה. אבל תמיד חכם עושה, רגע, מה אני צריך חליפה? אני, יש לי שמחה בלב, גם בלי זה. העיקר זה העניין הרוחני של החתונה, מה זה משנה איך אני נראה, זה לא משפיע בכלל. בגלל שהוא רוחני, אז הוא כתאום לא מבין את החשיבות של זה, לכן הוא צריך סברות אחרות. אני אגיד לו, נכון, לא אכפה, זה לא חשוב לך, אבל הזולת זה חשוב, יש לנו הרבה חשוב. העולם הוא הרבה יותר פלספן, אבל ככה זה, זה העולם הרוחני, זה המשמעות של העולם הרוחני. הוא צריך לבנות הכל עכשיו מסברות, את כל מה שיש לאדם פשוט צריך לבנות הכל מחדש מסברות. זה המשמעות של להיות תמיד חכם. שום דבר עכשיו הוא לא כמו שהיה קודם, הכל עכשיו נבנה מחדש בסברות. פעם היה מישהו אומר לך, בוא נלך הערב לקפה, אמר, וואלה, יש לי זמן, בוא נלך. היום אתה אומר, רגע אחד, רגע, אבל אני צריך ללמוד תורה, אני לא מתורה. כן, מצד שני חשוב עניין חברתי, מצד שלישי האם זה מספיק חשוב אותי, לא חשוב, לא מנתן מה סברות, ככה, כמה זמן אני אלך לזה, יותר זמן, פחות זמן, מלא סברות. פעם זה לא היה עם סברות, זה תמיד חכם, הכל עכשיו מלא סברות, ככה זה. זה מה שאנחנו רואים פה, אתה רואה, הכל מלא סברות, גילדה, כן, פינטה, לא, ביתה, ככה, גשמים, צריך להפעיל, זה עולם חדש נפתח לבחדך, יותר מוסובך. ככה זה תמיד חכם. טוב, יש המון המון מקרים דומים לשום מגמת פני היופי והרגשו יותר על צד הטוב שיש, וזה מצד ההפלגה של אהבת החסד והטוב לזולתו. לשים לב בעיקר להקשר חברתי יותר ממה שאתה שם לב לצד הרגשי של עצמך. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על עולם היופי צריך לשים לב להקשר החברתי שלו לזולת יותר מאשר מה אתה כפה עצמך. אז יכול להיות שאתה, כשאתה מזמין אנשים לאיזה, אני יודע מה, אתה עושה בר מצווה ואתה מזמין אנשים, ואתה בינך לבין עצמך מבסוט מגמרי אם השולחנות לא מסודרים. מבחינתך זה בסדר גמור, מספיק יפה, יש פה כמה פרחים בחדר, זה מבחינתך מספיק יפה. אבל אנשים עלולים להיפגע מזה, להרגיש לא טוב. אני צריך לחשוב על זה, שאנשים ירגישו נעים, זה חשוב. שאנשים נוח ונעים וירגישו טוב. אמר לי מישהו, הוא נסע, הזמינו, הוא למד באיזה ישיבה, ואחרי המון המון שנים שלמד בישיבה הזמינו אותו לכנס בוגרים לשמוע שיעורי תורה. טוב, אז הוא נסע מהבית שלו, זה ישיבה, הוא נסע שעתיים, נסיעה ישיבה קצת רחוקה, נסע שעתיים, הגיע לישיבה לכנס בוגרים לשמוע שיעורים. אומר, כל הזמן ישר יהיו שיעורים, לא הייתה פינת קפה, לא היה שתייה, לא כיבוד, כלום. שיעורים, מצד אחד צודק, באת לשמוע שיעורי תורה. מצד שני, בעולם שלנו היום זה לא מקובל, זה אפילו פוגע קצת, הוא מרגיש ככה מזלזלים בו, ככה, מה לעשות, ככה הלב של בן אדם עובד, הרגשות של אדם עובדים, הוא מרגיש כאילו לא. אז זה חשוב מאוד לדעת לעשות את זה. זה לא עניין של יופי חיצוני סתם, שיהיה נעים לך כלפי עצמך, כי אתה יכול להתגבר ולשמוע שיעור תורה, אבל מצד הרגשות, תשים, האנשים מנורים לפרש את זה לא נכון. אז זה חשוב מאוד לשים לב לזה, לרגישות הסביבתית. זה חשוב מאוד להיות ערני לזה. אהבת חסד וטוב לזולתו, שגם מזה תמצאנה תולדות של טובה. אבל מה המטרה הגדולה? תשים לב למשפט הסיכום. הרושם העליון שכולל את כל התורה כולה, מה זה כולל התורה כולה? אתה עליך כמוך, אהבת הרעים, ראוי שיעלה על התורה. זה הדבר הכי חשוב בסוף. בשורה האחרונה, השיקול הכי חשוב שצריך להשפיע עלינו, הכלל הגדול בתורה, זה אהבת הרעך כמוך. מה החבר שלך מרגיש? אתה לא היית רוצה שיתגעו ברגשות שלך. זה צריך להיות הדבר הכי חשוב. מעל הכל, 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 כלל כל התורה כולה, אחרי כל השיקולים וכל הסברות, זה הסברה הכי חשובה. שחס ושלום, מישהו לא ייפגע. שתמיד אנשים ירגישו טוב. בשביל זה אנחנו מקריבים דברים ומשנים ועושים, הופכים את העולם, רק כדי שאנשים ירגישו טוב. טוב? וזה זה תורה, זה סברות, זה לא סתם, כי ככה מקובל. זה מסברה. טוב, הערכנו קצת. יום טוב, בשורות טובות, עשו חיים.